שלום לכם, הרב עידן, רב רבותיי. השיעור הזה נמסר ונשמת הגאון רבי שמעון שקופ, שיורצייט שלו מתקרב ובא. ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, מאורות העם היהודי. והשיעור הזה נמסר על פי מאמר הערכה שכתב רב יהודה לייב מימון, זכרונו לברכה, אחרי פטירת רבי שמעון, והודפס בקובץ סיני בכרך ו' בשנת תש, לפני 82 שנה, 83 שנה. ו... נלמד על אחד מהדמויות הייחודיות שבשמי העולם היהודי במאה השנים האחרונות. כתב הרב מימון, עם פטירתו של הגאון רבי שמעון יהודה שקופ, עבדה היהדות התורנית התלמודית לא רק אחד מגדולי האומה, רב פעלים מקבציאל, שריבה וקיבץ פעלים לתורה, אלא גם אחד מגאוני ישראל שיעץ וריבץ תורה בישראל. אלו לשונות של חז"ל, ושהראה לתלמידיו את הדרך הישרה לרדת לעומקה ולאמיתתה של תורה. אנו מדגישים את המילים האחרונות, משום שלא כל חכם מישראל שידיו רב לו במלחמתה של תורה זוכה לכוון את תלמודו על פי דרכי הפלפול האמיתי, אותו פלפול שנהרג ונתרקם מימי ישיבות סורה ופומבדיטה ועד חכמי צרפת, ושנתגדל ונתרחב באופן כל כך נפלא על ידי ראשי המטיפתות ורבנן בתלמידיון של וולוז'ין וטלס. על פי המסורה התלמודית, אורייתא ופלפול ירדו כרוכים מן השמיים. משה קיבל תורה מסיני יחד עם הפלפול, כלומר המשא ומתן בדבר הלכה, להבין דבר מתוך דבר. משה נהג טובת עין ונתנו לישראל, כמו שכתוב בנדרים דף ל"ח עמוד א'. לפי מסורה אחרת, ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו, כך בתמורה דף ט"ז עמוד א'. פלפול קדום היסטורי זה לא נודע לנו טיבו, ואינו יכולים לדון עליו, אבל ברור הדבר כי הפלפול התלמודי עזר הרבה לא רק להגדיל תורה ולהאדירה, אלא גם שלא תשתכח תורה מישראל. כמו שסיפרו לנו חכמינו, וכי אבי מינצו, רבי חנינה ורבי חייא, אמר לרבי חנינה לרבי חייא, כשהיו רבים רבי חנינה ורבי חייא, רבי חנינה אמר לרבי חייא, והדי דידי כמינצת, אתה רב איתי, דמחס ושלום. נשתכחה תורה מישראל, מהדרן עליו מפולפולי. אם חס ושלום תשתכח תורה מישראל, אני אחזיר אותה בפלפול שלי. כך בבב מציע פה עמוד ב'. הפלפול הישר, הנוסד על אדני השכל הבריא, והסברה הישרה, יש בכוחו להזכיר הלכות נשכחות, ולחדש כמותן הלכות חדשות. להוציא דבר מתוך דבר, ולדמות מלטה למלטה, ולעסוק השמעת את האליבא דהלכתא. פלפול זה, חכמי התלמוד ירו אבן פינתו, והוא שיהיה לראש פינה גם מבית מדרשם של בעלי התוספות. כמובן, אין דרכי העיון מטיפוסו של הפלפול התלמודי נעשות בחרושת הרוח של אנשים אחדים, ויהיו אפילו גדולים מאוד. דרכים כאלה, שהתורה נקנית בהם, הם ירושה לאומית מדורות קדומים. אנשים מצוינים, יחידי סגולה, אשר שאר רוח להם, שהם מקוריים לא רק בתוצאות מסקנותיהם, אלא גם בדרכי עיונם, בדרכים שעל ידם באו לידי מסקנות אלו, הללו כובשים את הדרך לגאוני רוח וגדולי הכישרון הבאים אחריהם, ואלו האחרונים משתמשים בכישרונותיהם הגאוניים לעשות את הדרך כבושה לרבים. ובין אלה האחרונים, סוללי מסילה ומפנים דרך, שחוננו מעת ההשגחה בכישרונות גאוניים, בשכל חריף וישר, בהבנה עמוקה בתלמוד ותוספותיו וצפונותיו, תפס מקום חשוב ומיוחד הגאון רבי שמעון יהודה שקופ. בסולם התלמוד ידועים לנו שני טיפוסים, סיני ועוקר הרים. ועל השאלה איזה מהם עדיף, השיבו במערבה, סיני עדיף, משום שהכל צריכים למראה חתיה. כולם צריכים אותם כי יש להם כל כך הרבה ידיעות, אבל צריכים להודות כי שני טיפוסים אלה אין אחד מתנגד לחברו. בין חכמי ישראל בדורות שונים, אנו מוצאים גם חריפים שעטרת סיני הולמת אותם, וכמו כן, היו כאלה אשר יחד עם בקיאותם המפליאה, היו גם חריפים ועוקרי הרים. הניגוד האמיתי יכולים אנו למצוא דווקא בין החריפים עצמם. יש חריפי מוח האורחים דרך הקלטון, ותולים הרים בשערה. כנגדם יש חריפים, בעלי שכל ישר והיגיון, חזק, שיש להם הכישרון לנתח מתוך עומק ההבנה את העניינים היותר חמורים, ולהוציא מתוך תוכם את המסקנות הישרות מן ההנחות, ליישב תמיהות, להתיר כל תסבוכת, ליישר הידורים, ולצאת מן המיצר למרחב מתוך חוכמה בהירה ודייקנות זהירה, ומתוך הסברה ישרה ופשטות שקופה, כנה ויציבה. וטיפוס גאוני כזה, מן המין האחרון, היה רבי שמעון יהודה שקופ. אין אף אדם גדול אחד בעמנו, אשר עלה בידי סופר חייו להשתמש בחומר ביוגרפי בשביל פרק הילדות, פרקי הילדות והשכרות, בחומר שיש לסמוך עליו בכל פרטיו ודקדוקיו, בחומר שהוא שאוב באמת ממקורות נאמנים. לא היה אדם גדול אחד בתוכנו שהוריו ומוריו ידעו בילדותו או גם בנערותו מה שהוא עתיד להיות לעמו, אשר מתוך הכרה זו רשמו על הגיליון את כל מראה עיניהם ומשמע אוזנם בנוגע לחייו של הגדול בילדותו. לא נמצאו הורים ומורים אשר ספרו ומנו את כל צעדיו של הקטן, הנועד להיות גדול בישראל, אשר שמו לב לחיי נפשו והתפטרות רוחו, וכתבו בשעתם וזמנם את הדברים תכף בספר. ואולם זיכרון אחד נשאר לנו מחייהם של גדולי ישראל בימי נערותם. דבר אחד היה גלוי וידוע לפניהם, כחי דרכה של תורה, פת במלך תאכל, בחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. זאת הייתה התוכנית היחידה לכל צעיר מבית ישראל, אשר נפשו חשקה בתורה. אמנם בתקופתנו אנו, תקופת התרבות העברית החדשה, מורגש יחס של ביטול כלפי אלה, הבטלנים מבית המדרש הישן. אבל מי יתנה תוקף תלאותיהם של תלמידי חמים אלה ואת המרטירולוגיה שלהם בימי הילדות והשכרות? היבינו תלמידי בתי הספר החדשים הלומדים במנוחה ובעצלות ובהפסקות ובהרבה ימי חופש את עינוייהם ואת נפתוליהם של בחורי הישיבות בימים ההם? היבינו אלה כמה קרקורים קרקרו הם, כמה לבוטים נתלבטו ללמוד ולדעת, להבין ולהזכיר, המסוגלים תלמידינו אנו, אילני צרק שכולם הולך, לשאר כמה רשווי קה, זעזועי רוח, סלודי נפש, געגועים וחשק לתורה היו בהם, בתוך תלמידי הישיבות, של וולוז'ין וטלס. ולא ילדי ענק ראינו שם, בתקופת הגבורה ומסירות הנפש בשביל תורה לשמה. לא נוח ביום ולא יישון בלילה, ועל פי רוב במחסור וקור, בפת לחם כיבר עם בצל, ובמחירם קנו פרקים או מסכתות אחדות של תלמוד שנתחבבו עליהם כשלל יקר ביד גיבור. והעיקר, הם לא התחילו ואחר כך פסקו. הם לא גמרו את לימודיהם. הם התמידו בתלמודם. המשיכו את שלשלת מסורת תורת האומה, ויהיו אחריכן למאורות האומה וגדוליה. ומתוך שפעת נטעים ושתילים של כרמי ישראל אלה, עלה כיונק ויהי לאילנה רברבה ותקיפה, רבי שמעון יהודה שקוק. העושר היקר ביותר, אשר ינחיל אדם גדול את הדורות הבאים, היא הדמות הבבואה המיוחדת שלו. מה שמצטרף מקווים גלויים ונעלמים, ונחרט על לוח לב האומה לתקופות וליובלות. רבי שמעון יהודה שקוק היה אחד מגדולי ישראל, שבדרכי לימודו המיוחדת העציר בדמותו אור יקרות, ובזיו תורתו העותרת שמו וזכרו יש מזיבם של יוצרי דרך וסוללי שיטה. ומתוך ספרו שערי יושר נשקפת לנו דמותו הרוחנית, הבבואה המיוחדת שלו. בספרו זה הגדול שפרסם ביותו עוד בחיים חיותו בוורשה, תרפ"ח 1928, מגלה ומתווה לפנינו את דרכו הישרה בפלפול התלמידים ובמשא ומתן של חקרי ההלכות בדיני הספקות רובה וחזקה ודיני עדות. מחקרים התופסים מקום לרוחב ולעומק בתוך הספרות התלמודית וההלכתית. בחידושיו החריפים והעמוקים בספרו זה, איננו מאייל פילה בקופה דמחתה, ואינו בונה מגדלים הפורחים באוויר. הוא אינו מתיז ניצוצות של חידודים, ואיננו קולע פלפולים פרדוקסליים. הוא איננו אוהב את החידודים המסופקים, והעשרות דזלין ארטיליים. אבל הוא דן הכל, ושוקל את הכל, בפלס ההיגיון הישר, ומתוך הסברה הברורה. הוא מנתח כל עניין, ויורד וחודר לתוך עומקו ומעלה פנינים ומרגליות. והרי לפנינו דוגמה, ויהיו שפתותיו דובבות בקרב. כלל גדול הוא בהלכה, זיל בתר רובה. כלל זה הוא מקצוע גדול בתורה, ואבן שתייה בתלמוד, והולך ומתרחב ומתפשט על פני כל מרחבי ההלכה, ולט אתר פנוי מיני. ספרים רבים נתחברו מעת גדולי הפוסקים, כדי לברר וללבן את הכלל הזה, לכל פרטיו ודקדוקיו. אבל מובד מה שעריכו בזה בספרות ההלכה שאחרי התלמוד, הרי התלמוד עצמו בנה בית אב לכלל זה בכמה וכמה מקומות, ומהם שלא עמדו עליהם כל אלה שהשקיעו את עצמן בבירורו של הכלל מובהק זה. ואומנם, כדאי היה לציין ולכנס את כל אותם המאמרים המפוזרים בתלמוד, ושהם מבליטים עד כמה תופס הרוב מקום חשוב בשדה ההלכה. ואנו נסתפק להזכיר כאן כי פרק מיוחד במסכת מכשירים, פרק ב', הוקדש מטעם מסדר המשנה, כדי להראות את כוחו המכריע של הרוב בהלכות שונות, בטומאה, בשבת, במעשרות, ביסורי מאכלות וכדומה. ועולם, עם כל תוקפו של הרוב, הרי יש לנו דעת שמואל, שההלכה כמותו בדינים, כי אזלינן בת ערובה באיסורה, כגון 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, תאמרינן בנמצא הלך אחר הרוב. בממונה, לא אזלינן בת ערובה, אלא אחר המחוזק, ובבטרה צדי בית עמוד בית ברשבם שם. בסתם הדגמרה הוא שאין עורכים בממון אחר הרוב. עיין בבבא קמא, כ"ז עמוד ב. שני כללים אלה, דאזלינן בת ערובה, ושאין הולכים בממון אחרי הרוב, הניחו מקום רחב ידיים לפלחות, לקושיות ולטיופתות, ואת גדולי האחרונים תלו עליהם כל שלטי פלפוליהם, כל חד וחד לפונטרגי. בייחוד, הרבו לתמוע לכלל שאין הולכים ממונו אחרי הרוב, שאמרו בבבא בתרא, אמר ריש לקיש, הקובע זמן לחברו, ואמר לו פרעתיך בתוך זמנו, אינו נאמן. והלכתה ריש לקיש, חזקה, לא אביד איניש, תפרה בגו זמני. חזקה אין אדם פורע את חובו בתוך הזמן, וכלל גדול הוא, דרובה וחזקה, רובה עדיף. ואם אנו הולכים בממון בתר חזקה, על אחת כמה וכמה שהיינו צריכים ללך בממון אחר הרוב. ורבות פלפלו בזה גדולי האחרונים ליישב קושיה זו. ואומנם, רבי שמעון יהודה שקופ הוסיף להקשות ולתמוע, מה ישנה דיני ממונות מדיני נפשות? כיצד ייתכן שיהיה חמור עניין זה להוציא ממון מיד מוחזק מלהרוג נפש? זוהי קושיה אלימתא שלא עמדו עליה ראשונים, והוא מוטיב, והוא מפרק מתוך סברה הגיונית ומקורית. והנה, אני מצטט. היסוד הזה, דאין הולכים בממון אחר הרוב הוא, דשייני דיני ממונות מכל דיני התורה. דכבר נתקשו האחרונים, בהד קיימלן, דכל ספק ממון, המוצאים מחברו, עליו הראיה, למה לא יהיה עין זה, ככל ספק איסור של תורה, ועל עולב דלא תגזול, וכלב דלא תאכל חלב. ונראה, שכלל הוא במשפט גדרי זכות ממון, שכל ספק הנולד בזה, הוא חוזר לעיקרי הגדרים של שלטון וזכות ממון, שבין אדם לחברו, כמו שעיקרי הנדרים של זכות ממון אינם חוקים על פי תורה, אלא היסוד בהם הוא הסכמת שכלנו. שהמגביה מציע יהיה שלו, ופירות שדהו, ובלעד בהמתו יהיה שלו, וכל קהי גוונה, וכל דרכי הקניינים, ומה שאדם מוסר מקנייניו לחברו, כתבו גדולי האחרונים, שאינם חוקים קבועים, שדווקא על ידי זה. כשהסכימו רוב המדינה שיגמר קניין, על ידי סיתומתא, וחי גוונה, הוא קניין מן התורה. ומשום הכי גם ספק הנופל בזה חוזר לכלל זה, שהיסוד בזה, סברת החכמים, שהחליטו שכן ראוי להיות, שהמוצאים מחברו עליו הראיה, כל זמן שלא יבורר בראיה ברורה, שנפקעו זכות הבעלים הראשונים, הוא ראוי להיות הבעלים והשליט בכל אופני ההשתמשות. ומשום כך, לא שייך לדון בזה מספק איסור גזר. ומתחילה עלינו להחליט מיהו הבעלים שראוי להיות בידם שליטת והשתמשות החפץ. ואחר כך יחול דין איסור גזלה. וכיוון דעל פי משפט סברת השכל, החפץ שייך למוחזק, הרי זה חפץ שלו, כאילו זכה בו, על פי שאר הסכמים שכליים, והתופס ממנו הוא הגוזר. ולפי זה, כל הכללים השנויים בדיני ממונות, שאינם מפורשים בתורה, הם שנויים על פי משפט זה. בריא ושמה, וקיימלן בריא עדיף, איך השאין שני המוחזקים, ולהוציא מיד מוחזק לא מהני, והטעם בזה, מי שיש לו טענה מעולה מחברו, הספרה מחייבת שיהיה זכותו גדול מחברו. אבל נגד זה, יתרון הזכות של המוחזק עולה נגד יתרון של טענה טובה לחברו. ומאיתי מסביר לב לשמואל, כאבן דידים ללך בשר רוב, הוא חוק התורה, אף שאינו ברור גמור, דרי הדין עד שיש מיעוט. בכל מקום, אמר החמנה, שעלינו להתנהג בכל דרכי התורה על פי הרוב. אבל כל זה בדינים שעיקריהם הוא חוק התורה. אבל בספק ממון, שיסודו הוא גדרי זכות, וכן, כללי הספקות כמו כן הם גדרים של זכות ממון שתלויים בדעת והסכמת השכל וסברה הישרה. הנה, כשיש לתובע רוב המסייע לו, שעל ידי זה ראוי להיות זכותו גדול בחפץ שטוענים עליה, אבל נגד זה הזכות הנותן להנתבע במה שהוא מוחזק, עולה נגד כוח הזכות של התובע. ובזה יש מקום לומר, ומה דאמר שמואל, כי אזלינן בת ערובה באיסורה, אבל ממונה לא אזלינן בת ערובה, הכוונה דבדינים שיסודם חוק התורה, אמרה תורה לאזל בת ערוב, אבל בממון שיסודו הוא הסכם שכלי, גם בירור הספקות תלוי על פי שכל וסברה, אם לא במקומות שמפורש בתורה, כמו דיני עדות ושבועות שהם חוקי התורה, ככל המצוות. זאת אומרת שבממונות לא הולכים אחר הרוב, מכיוון שזה הולך אחר השכל, ובשכל, אם זה שלו, אם הוא מחזיק בחפץ הזה, אז זה נחשב שלו. אז כוח המוחזק עולה על כוח הרוב. יש פה התנגשות בין המוחזק לבין התובע שיש לו רוב. אז אומרים שהולכים אחר המוחזק. כי פה זה לא מבוסס על דין תורה, בדין תורה הולכים אחר הרוב. אבל בממון שיסדו הסכם שכלי, גם ברור הספקות תלוי על פי שכל וסברה. אם כן יש עדות ושבועות וכו'. סברה מקורית זו מאירה את העיניים, ולכן בספק גזר לא אומרים שספק הדאורייתא לחומר וצריך להחזיר את זה, כי קודם כל מתחילים בשאלה למי שייך החפץ. אחרי שקובעים ששייך לפלוני על פי הסברה, אז אין שום בעיה של גזר. גזר רק בנוי על מה שאנשים מסכימים, על פי שכלם. בדיני גזר ובדיני בעלות. הבסיס המשפטי של הקניינים בדיני מקח וממכר, הוא ההסכם השכלי, ומנהג המדינה, או הסוחרים. הסכם שכלי זה מקבל איפה? סמכות של ההלכה, וכוחו כדין תורה. לדוגמה, מן התורה קונים רק בכסף, או במשיכה, ולדבר שלא בא לעולם, אין קניין כל עיקר. אבל אם באה הסכמת הסוחרים לקנות בקניין אחר, זהו מה שמזכיר רב קניין סיתומתא, חותם של סוחרים. ואם אחד יקנה בקניין הנהוג בין הסוחרים, ואחד מן הצדדים יחזור בו מפני שאומר שמן התורה אין זה קניין, ויבואו לדון על כך, הרי הדיין יפסוק את הדין הלכה למעשה, שמן התורה מקח קיים, מפני שחכמים עמדו על טעמה ונימוקה של שמועה זו. פני מה אמרה תורה שקונים בכסף? פני שזהו מעשה המוכיח על מחשבתם של המוכר והקונה, שגמרו בדעתם ושהסכימו בליבם למכור או לקנות. ועיקר הדבר שמוציא את החפץ מרשות מוכר לרשות לוקח, הוא ההסכם שבלב שניהם למכור ולקנות. אבל משום שאין לנו עסק עם דברים שבלב, משום כך אנו צריכים למעשה שהוכיח על המחשבה, ובתנת כסף או במשיכה. הרי נודע לנו לכל אחד משני הצדדים גמר דעתם והסכם ליבם, והמקח קיים. ואמנם אם עשו מעשה אחר, לא על פי הקניינים שהתורה מכירה אותם, וגם שלא כמנהג המדינה או הסכמת הסוחרים, עדיין אין המעשה מאשר את המקח והממכר, כיוון שמעשה קניין זה אין לו מקור בהלכה שלנו, ולא בהסכמת הסוחרים ומנהגי המדינה, וכל אחד מן הצדדים יכול לחשוב ולומר שם החברים משחק בי, ופתומי מילי בעלמי. אבל אם עשה מעשה שהוא מוסכם בין הסוחרים ומקובל ביניהם בתור גמר המקח, בוודאי גמרו שניהם בליבם והסכימו למקח שיתקיים. וכל שהסכימו בלב, המקח קיים מן התורה. ובאופן כזה, ההסכמה השכלית של הסוחרים מבטלת לפעמים את דינה של התורה, וההסכמה זו בעצמה מקבלת תוקף של דין תורה. ומשום זה הרי מובן ומספר הכלל שאין הולכים המון אחרי הרוב, אף על פי שדינה של תורה היא תזלין לבת ערובה, משום שבקנייני ממון ההסכמה השכלית מכריע, וההסכמה זו מפגיעה לפרקים גם זכות קניין של תורה, ויכולה לבטל גם דעת הרוב. לא הבאנו כאן אלא אחת מסברותיו ההגיוניות והמקוריות של רבי שמעון יהודה שקופ בדרכי לימוד. אבל רבות הן הסברות המפוזרות על פני כל ספרו הגדול, סברות שנתחדשו אצלו כפעם בפעם, מתוך שכלו הדייקני וזהיר ההיקשים, ולא בתפיסה אחת אפשר לתפוס את כל המתחדש בספרו זה, ואת כל המסתבר בו. כל שער הוא עולם מיוחד, וכל פרק הוא מרובה שורשים וענפים היונקים חיות ממעמקי ספרותיו, ומשפיעים זוהר ואור בהיר. ומה שמפליא ביותר, זו הבאת הראיות השופעת והמקפת מאין כמוה, המבססת כל חידוש, והמגייסת כיתי כיתות של ראיות על כל ספרה מחודשת, המוציאה מן הארתיקן כל מיני אסמכתאות והוכחות מכל הספרות התלמודית הגדולה והרחבה, עד שאין לך בספרותיו ובחידושיו המקוריים דבר פורח באוויר בלתי מוכח ואי מבורר. הוא לא היה רק עיבור במלחמתה של תורה, קודר בהרים ועוקרם, אלא גם סיני. בקיאותו בספרי הראשונים והאחרונים, כמובן היסודיים, מבהילה את הרעיון ואת המעיין, ובקיאות זאת היא שעמדה לו לבסס את סברותיו המחודשות ולהראות את אמיתתן. אבל בקיאות זו לא הייתה ממין הבקיאות האוחזת את העיניים והמקשקשת כזוג מתוך כוונה מסותרת להתהדר. זו הייתה מלאכה הצריכה לגופה של החקירה. מלאכת מחשבת שבאה בעיקר כדי להביא ראיות מדויקות לחידושה בספרותיו. הראיות אינן מדובקות ומצומדות אל העניין, אלא נבלעות באיבריו, קבועות כמסמרות נטועים. וכדי לסיים ולסכן את הקווים היסודיים של רב גאון זה, נאמר, שכר מעמיק ומסביר, בהיר כלבנת הספיר וכעין הבדולח, השקפה רחבה, רוח ביקורת נאמנה, כוח זיכרון כביר, בעומק תבוא היה איש שלום, פניו היו מסבירות וגם פני תלמודו, מלא רעננות ורוח כביר, מתון ומיושב, והנקודה המרכזית של שאיפותיו הפנימיות הייתה הרבצת התורה. הוא היה אחד מיחידי הסגולה שבראשי מטיפתות, שעשה את לימוד התורה למעיין המתגבר, נובע ברכה ושפע לתלמידיו ולכל אלה ששתו בצמא את דבריו. אובדן כוח פורט זה מעורר את האבל ומגדיל את היגון. בצער זה הכל מרגישים, אבל לא כל המתאבלים מבינים את ערך האבידה הגדולה. למה זה דומה? לספר תורה שנשרף. שכינה נסתלקה, שכינה של תקופה גדולה, סגולה ואוצר מיוחד, אור עליון, שלדאבוננו הוא הולך ודועך, הולך ונגנץ. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר על דמותו וסיפור חייו של רבי שמעון, ובעזרת השם בהרצאה אחרת אנחנו נחזור אליו בלי נדר. שלום שלום, אהובי, ידידי ורבי.